כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שיר של שולמית אפפל, משוררת נפלאה, מתוך ספרה שגם זיקה את התוכנית הזאת בשם. הספר נקרא פחות מאמת אין טעם לכתוב. איזה שם מהמם. שיר שנקרא קוראים לי אפפל. קוראים לי אפפל, כמו לראש התנועה הנאו-נאצית בסקסוניה. נזפו בי פעם בפומבי שלא עברתי את השם. אבי היה פולני. אמי נולדה ברומניה. סבתי נולדה ברוסיה, עכשיו אוקראינה. נולדתי בקפריסין, בעלי היה ספרדי. שני הסבים שלי היו קומוניסטים בצעירותם. אהובי היה מאימנואל. אם הוא היה נשאר שם, הבנות שלו לא היו מתקבלות לבית יעקב. יהודיה לא צריכה לחשוב על סקס כדי לקבל כאב ראש. היוש, אני נועם פרטום, אתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אני נטפלת לנושא אחר, מפרקת לו את הצורה באמצעות טקסטים ספרותיים והגותיים ואחרים. והפעם אנחנו מתעסקים בנושא שקרוב לליבי במיוחד, בתור משוררת ואשרת ספרות בעצמי. אנחנו מתעסקים בממוארים, בכתיבה אוטוביוגרפית. מהו ממואר? הוא בעצם סיפור אוטוביוגרפי ביסודו, שמצד אחד לא מסתווק כבדיון, לא מנסה להרחיק את הדמויות ולא ממציא להם שמות אחרים, אלא קרוב לאמת, קרוב למציאות. ומצד שני, זה לא ממש מסמך ביוגרפי היסטורי כמו הביוגרפיה של קפקה או הביוגרפיה של מרי אנטואנט. זו איזושהי כתיבה מאוד אישית שחוגגת את נקודת המבט הפרטית וחיה אותה, ויש בה את התנועה הזאת בין כתיבה שהיא ממש יומנית להמצאות של ליצנציה פואטיקה, של חופש פואטי ויצירתי. ואת התוכנית הזאת אני רוצה לפתוח בקטע מתוך ספר שנקרא עד קצה הזריחה. אנחנו בהמשך נדבר עם העורכת שלו, אחת מהן, אליזה ציגלר. ספר נהדר שראה אור השנה, שנקרא עד קצה הזריחה, ומבוסס על סרט דוקומנטרי של במאי בשם סילבן ביגלייזן. זה ספר שגם נושא את שם הסרט, אני ממליצה לכם לראות. והוא בעצם אסופה של יצירות שכתבו מגוון כותבים בהשראת הסרט הזה. אני אקרא, אתחיל את התוכנית הזאת בקטע קצר מתוך הטקסט הפותח של הספר, שכתבה אותו דניאלה לונדון דקל, הקומיקסאית ואשת הרוח המבריקה והנפלאה, וזה טקסט שמדבר על הלוויה של אימא שלה, בעצם מין הספד לאימא שלה, והוא נקרא הלוויה בקומיקס. בתחנה האחרונה, בסוף המסלול הארוך והמייסר של שנות מחלתה, היא הספיקה להיות רק שבוע וחצי. מסוממת מכדורים, רדומה ומחוברת לחמצן, היא כבר לא הצליחה לומר אף משפט אחד ברור. ובכל זאת, כששאלה אותה האחות, אחרי שהצליחה לדחוף לה חצי קציצה לפה, איך האוכל נראה לה? אמא השאירה אליה מבט חד וענתה, חרה. חרה זו תשובה לגמרי הגיונית בשביל אמא שלי, בלי שום קשר לאירוע המוחי. כי המחלה אמנם צמצמה את יכולותיה, אבל היא לא מחקה את ייחודה. ומנומסת, היא לא הייתה ולא רצתה להיות מעולם. אני לא יודעת איך לסכם את כל גוני אישיותה. היא הייתה קצת יותר מדי אישיות, אמא שלי. אז אנסה רק לכתוב רשימה מבולבלת של דברים שלמדתי ממנה. להעדיף תמיד יושר על פני נימוס. יושר שבמסגרתו אפשר לגנוב כובע מחנות יוקרה בפריז, להסתיר שוקולד משובח מהילדים כי חבל שיתבזבז עליהם, להגניב הביתה שטיח פרסי בלי שאבא יבחין, אבל לא להסתיר את דעתך, לא להתכופף בפני סמכות, ולא לחשוב בתבניות מקובלות. למדתי שכשאומרים את האמת, המוסתרת, המודחקת, זו שלא יפה לומר אותה, מתברר שהיא משחררת ומצחיקה, מאוד מצחיקה. פחות מאמת אין טעם לכתוב. וזאת תהיה תוכנית שתעסוק בדיוק בזה, בממוארים, כתיבה ממואריסטית, אוטוביוגרפית. כי אם פחות מאמת, אז מה זה שווה?
אבי מוצץ גבעול תחת גשר מת לנפול כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת שוב אני מתחיל לשאול מה לרצות, מה לאכול כשהנמלה העניינית אותי מודדת אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמת אביון ודל ממרוץ הקיר קרה המשתקשקת נפלט משצף מעגל כמו שוקע תחת גל כשההמולה הסחרחרה את מתרחקת ואבא תמיד אומר תעזבנו יום תעזבי כיומיים העגלה נוסעת עצור קפצת ממנה היום חלפו שנתיים והנה נשארת מאחור צולל חופשי ללא מצנח לכל הכיוונים נפתח והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת כך שבינתיים אני נח כך כמו שאני מונח כשהתאוצה שמעלי שוב ושוב דורסת אני ברש ומרושרש מביט בנשל הנחש לא רק יכולתי גם אני כך להגיע בהשילי בלי כל חשש תרבות של אור אשר יבש וכמו חדש למחוז חפצי אגיע אך אבא בשם אומרו תעזבנו יום יעזבק כיומיים העגלה נוסעת אין עצור לא קפצת עליה היום חלפו חודשיים והנה נשארת מאחור כן אבא בשם אומרו תעזבנו יום תעזבק כיומיים העגלה נוסעת אין עצור לא קפצת עליה היום חלפו שבועיים והנה נשארת מאחור וגם הייתה לי בחורה קצת פראית, קצת לא ברורה אך לא הגיעה לה שאשתגע אז במכונית סחורה הרסתי לה את הצורה ועכשיו אני מתגעגע לך תצא מזה עכשיו איך תצא מזה עכשיו מוצץ גבעול מתחת איזה גשר מי צריך אותך עכשיו מי בכלל זוכר אותך עכשיו לך תתחיל למצוא שוב את הקשר ואבא חוזר ואומר תעזבנו יום יעזבק היומיים העגלה נוסעת אין עצור קפצת ממנה היום חלפו שעתיים והנה נשארת מאחור כן אבא חוזר ואומר עזבנו יום יעזבק כיומיים העגלה נוסעת אין עצור קפצת ממנה היום חלפו שניותיים והנה נשארת מאחור עגלה נוסעת אין עצור קפצת ממנה היום חלפו שעתיים והנה נשארת מאחור כן אבא חוזר ואומר יז וכיומיים העגלה נוסעת אין עצור קפצת ממנה היום חלפו שתי דקות והנה נשארת מאחור אבא חוזר ואומר אז בנו יום יז וכיומיים העגלה נוסעת אין עצור לא קפצת קפצת היום חלפו
הקטע הבא שאני אקרא הוא מתוך הרומן האוטוביוגרפי של נטליה גינסבורג, אמרות משפחה. מאיטלקית תרגמה אותה מרים שוסטרמן פדובנו. המתרגם השותף פה הוא מנחם פרי. ובעצם הספר הזה הוגדר בארץ כרומן אוטוביוגרפי. קראתי בכתבה יפה שכתבה תמר רפאל, אישה יקרה וחברה, ב-2015 עבור מגזין טיים אאוט, היא כותבת שם על תופעת הכתיבה הממואריסטית ועל איך קרנו של הממואר עלתה ב-2015, והוא נעשה יותר פופולרי. אז צריך לומר על הספר הזה, על אמרות משפחה של גינסבורג, האיטלקייה, שהוא בעצם אחד הממוארים הכי מפורסמים ומבוססים בעולם, ואצלנו בארץ כתיבה ממואריסטית, אישית, מנקודת מבט פרטית, פרסונלית, זה לא היה משהו כל כך מקובל ואהוד עד השנים האחרונות. אתם יודעים מה זה ישראל, אוהבים כתיבה יותר קולקטיביסטית, ציונית, הצופה לבית ישראל, ערכים גדולים, כתיבה כזאת של הזווית הצרה, הפרטיקולרית, הספציפית של המבט, של מישהו מסוים, זה פחות היה מקובל ונפוץ כאן. אז לכן קראו בארץ לרומן הזה, אמרות משפחה, קראו לו רומן אוטוביוגרפי. אבל בעצם מדובר בממואר מובהק ביותר. וככה גם נטליה גינסבורג כותבת בפתח דבר לספר הזה. היא כותבת, המקומות, המאורעות והדמויות בספר זה אמיתיים. לא המצאתי דבר. בכל פעם שהמצאתי משהו, בעקבות הרגלי הוותיקים כמחברת רומנים, חשתי מיד דחף אז להשמיד את כל מה שהמצאתי. גם השמות אמיתיים. אי הסובלנות כלפי כל המצאה שהרגשתי בשעת כתיבת הספר הזה, הייתה כה עמוקה שלא יכולתי לשנות את השמות המציאותיים, אשר נראו לי חלק בלתי נפרד מן האנשים המציאותיים. כמה מהם מן הסתם לא יאהבו למצוא את עצמם כך בספר, תחת שמם ושם המשפחה שלהם, אבל אין לי מה להשיב להם. אמי נשארה בפנימיה עד שהייתה בת 16. בכל יום ראשון הייתה הולכת לבקר דוד אחד, מצד אמא, שכינויו היה ברביזון, על שם זקנקן ונדייק שלו. לארוחת הצהריים הגישו שם תרנגול הודו, ואחרי שגמרו לאכול, היה ברביזון מצביע לאשתו על שאריות התרנגול ואומר לה, את זה נאכל את ואני מחר בבוקר. ברביזון היה גבר גס, בעל אף אדום, יש לו אף כמו לברביזון, הייתה אמי אומרת בכל פעם שראתה איזה אף אדום. לאחר הארוחות ההן עם תרנגול ההודו, היה ברביזון אומר לאמי, לידיה, אני ואת שאנחנו הלא יודעים כימיה, יודעים כמו מה מסריחה חומצה גופריתית. היא מסריחה כמו פלוץ. חומצה גופריתית מסריחה כמו פלוץ. כשאבי התחתן, הוא עבד בפירנצה במרפאתו של אחד מדודיה של אמי, שדבק בו הכינוי הלא שפוי, כי היה רופא של משוגעים. לאמיתו של דבר, היה הלא שפוי איש נבון מאוד, תרבותי ואירוני, ואיני יודעת אם אי פעם נודע לו שכך מכנים אותו במשפחה. על סבתא דולצ'טה ידוע שהייתה קטנה ושמנה, כמו כדור, וכי היו לה תמיד קלקולי קיבה, מפני שאכלה יותר מדי. היא הייתה מרגישה רע, מקיאה ושוכבת במיטה. אבל כעבור זמן לא רב, היו מוצאים אותה אוכלת ביצה. היא טריה, הייתה אומרת להצדקתה. את הסיפור על הביצה של סבתא דולצ'טה, סיפרה לנו בפרוטרות אמי, כי אבי היה מספר גרוע, באופן מבולבל, והיה קוטע את סיפורו שוב ושוב, בצחוקים הרועמים שלו. שכן הזיכרונות על משפחתו ועל ילדותו העליזו את רוחו. ולכן, מכל אותם סיפורים שלו, הנקראים בצחוקים ארוכים, לא הבנו הרבה. את אמי לעומת זאת, העליז עצם סיפור הסיפורים, כי נהנתה לספר אותם. בשעת הארוחות הייתה פונה אל אחד מאיתנו ומתחילה לספר. ובין שסיפרה על משפחתו של אבי, ובין שסיפרה על משפחתה שלה, היא הייתה מתמלאת חדווה, ותמיד היה נראה כאילו מספרת את הסיפור הזה בפעם הראשונה, לאוזניים שלא שמעו אותו מעודן. היה לי דוד, הייתה פותחת, שכינו אותו ברביזון. ואם היה מישהו אומר, את הסיפור הזה אני מכיר, כבר שמעתי אותו המון פעמים, הייתה נפנית אל אחר וממשיכה בלחש. כמה פעמים שכבר שמעתי את הסיפור הזה, היה אבי מראים כשהגיעו לאוזניו כמה מילים. אמי הוסיפה לספר חרש. במרפאה של הלא שפוי, הייתה אומרת, היה משוגע אחד, שהאמין שהוא אלוהים. בוקר בוקר היה הלא שפוי, אומר לו, למשוגע. בוקר טוב, מר ליפמן הנכבד. ואז היה המשוגע עונה, אולי נכבד, אבל ליפמן כנראה לא, כי האמין שהוא אלוהים. והיה גם המשפט המפורסם של מנצח על התזמורת, מכר של דוד סילביו, שבברגמו, במסע הופעות, פנה אל הזמרים פזורי הדעת, או הלא ממושמעים, ואמר להם, לא באנו לברגמו לעשות פיקניק, אלא כדי לבצע את קרמן, יצירת המופת של ביזה. אנחנו שלושה אחים ושתי אחיות. אנחנו גרים בערים שונות. אחדים מאיתנו שוהים בחוץ לארץ, ואיננו מתכתבים לעתים קרובות. כשאנחנו נפגשים, אנחנו עשויים להיות אדישים זה לזה, או פזורי דעת. אבל די בינינו במילה אחת. די במילה אחת, בביטוי אחד. אחד מאותם ביטויים נושנים שנשמעו וחזרו פעמים אין ספור בימי ילדותנו. די שנאמר, לא באנו לברגמו לעשות פיקניק, או כמו מה מסריחה חומצה גופריתית. ובבת אחת אנו שווים ומוצאים את הקשרים הישנים שבינינו, ואת הילדות והבחרות שלנו, הקשורות ללא היתר בביטויים אלה, במילים האלה. די באחת מן המילים או מן הביטויים הללו, בשביל שנזהה זה את זה, את אחינו, אפילו בחשקתה של מערה, בין מיליוני בני אדם. הביטויים הללו הם הלטינית שלנו, אוצר המילים של ימינו שחלפו. הם כמו כתב החרטומים של המצרים והכתובות של האשורים והבבלים, עדות לגרעין חיוני שחדל להתקיים, אך מוסיף לחיות בכתובים שלו, אשר ניצלו מן המים השוצפים ומשחיקת הזמן. הביטויים האלה הם אבן היסוד של האחדות המשפחתית שלנו, המוסיפה להתקיים כל עוד אנו נמצאים בעולם. אחדות ששווה ונוצרת ומתחיה במקומות הכי שונים על פני האדמה, כאשר אחד מאיתנו אומר, מר ליפמן הנכבד, ומיד שב ומצטלצל באוזנינו קולו קצר הרוח של אבי. די כבר עם הסיפור הזה, כמה פעמים שכבר שמעתי אותו.
יש לו סוף אדם מצלצל כל יום באותה השעה. זה כמו להאכיל דגים באקווריום, אין לזה תמורה. מה גם שהיא מזמן לא גרה כאן, אז אני עונה כל יום באותה השעה. לא הייתי רוצה לקלקל את השגרה שלך, נכון זה משונה, אבל קרו כבר דברים משונים מאלה, ויש בזה נחמה. אתה ואני כמו שתי צלחות לוויין בחלל הבודד, מחכות שנגיע סימן. אל תהפוך לאיש עצוב מהשיר, תן לי סיבה להאמין שהעצב יש לו סוף. אתה גוזר ושומר ידיעות מצחיקות בעיתון, דברים שאפשר בלעדיהם אבל נעים יותר איתם. הם ממלאים את הבית בשולי ובקפה, אתה מתבונן בחתם קפה על שולחן במטבח, פתאום הוא גדל וממלא את החדר, זוחל על הקירו, שולח זרועות ארוכות וחונק אותך לאט. אז אתה מצלצל באיחור לא אופייני, אנחנו שותקים ואז אתה מצטט לי שיר של אבידן. אם כך ואם כך הקטע נשאר לקיר, אתה ואני כמו שתי צלחות לוויין בחלל הבודד, מחכות שיגיע סימן. אל תהפוך עצוב מהשיר, תן לי סיבה להאמין שהעצב יש לו
נשוחח עם דוקטור עודד מנדלוי, חוקר ספרות שלימד בעבר באוניברסיטת תל אביב, ואפילו היה מרצה שלי. היום הוא מלמד בבצלאל ובסמינר הקיבוצים. היי עודד.
היי, נועם.
היי, מה נשמע?
טוב.
יופי. אז בעצם נספר למאזיננו שממש בימים אלה ראה אור ספר הפרוזה הראשון שלך, אני זוכר, שמורכב מעשרות פרקי זיכרון מתוך חייך, משחקי כדורגל והמבט של אביך כשהפרעת לו במנוחת הצהריים, או אמו כשראתה אותך מסמיק, ועוד ועוד, והספר הזה הוא בעצם ספק יומן, ספק בדיון. נכון?
כן, נכון. לספר קוראים באמת אני זוכר, והוא הופיע בידיעות ספרים, ואחר אותו נביא בראל. וכן, יש בו קרוב למאה קטעים, לא כולם מתחילים ואני זוכר, אבל רוב רובם מתחילים. ומעדדים איזו צורה ספרותית, ממוארית, שזו הכותרת שלה. I remember, אני זוכר. ואם תרצי, אני יכול לספר עליה.
נהדר, אני מאוד ארצה, אבל באמת אולי לפני שנתחיל בזה, אז תקרא לנו איזה קטע כטעימה.
בשמחה. אז אני אקרא מתוך אחת הסדרות, סדרה בשם פנים, שם אני נפגש עם סופרות, סופרים, משוררים, משוררות וכולי. אז זה אחד מהם, הקטע השני בסדרה.
איזה יופי.
אני זוכר שהסתיו זה רק סבה על העיר. לעת ערב בפתחי החנויות, גברים שמוטי כתפיים, ידקו ביד ורגל טריסי פח אל הארץ. בדרך הביתה מחוק קריינים עם רמת אדמור, שגלגלתי על לשוני פרפר פרפר פרפורים באוויר, עברתי כמו תמיד דרך קפה קונדיטוריה גלית, שאורות קטנים קצרי רוח עוד בקעו ממנו. מגדלים של כיסאות פלסטיק לבנים כבר רבצו בפתח וכיסו על זוג אחרון שישב לצד שולחן של קפה. בזריזות התעופפתי לאחד המגדלים והתיישבתי גבוה גבוה. בעל המקום זרק חיוך נועה של השמיים ואני שלחתי עיניים אל סמלה פרחונית ואישה קסומת אפאפאי. כשדיברה זיתי את קולה והגלתי את גופי לראות את ירקרקות עיניה. כשהאיש שאל אותה, זה לא מספק אותך? ראשה פנה ימינה ושמאלה, ודאי שלא, היא אמרה לו. שירים אין להם גוף, יש להם רק נשמה, אתה מבין? האיש שתק. היא קרבה את ראשה לראשו, ולמרות שכמעט לחשה, קולה גבה עד לראש המגדל. שיר לא יכול למלא לי את היום, היא אמרה. הוא יכול להתקיים לנצח, אבל אין לו קיום לאורך ימים. תקופת ההרגשה שלו מוגבלת, אתה מבין אותי? עם סיפור אני יכולה לחיות ימים שלמים. האיש הפנה מבט דאוג אל המולת סוף יום בפתח הקפה ואמר, אבל דליה, ישיבה את גבה אל משענת הכיסא וראיתי שאחזה בקרנות הירח. אין בי פחד שלא אוכל לכתוב יותר, אמרה לו בשלווה גדולה. מזה אני לא אמות. תבין, אני לא חיה כדי לכתוב. אבל דליה רביקוביץ', הוא קרא בקול, איך את מדברת? בעיניים עצומות וחיוך מועט אמרה, שיר חייב להיות תגלית. כשאין יותר מה לגלות, נפסקים השירים. אולי אפסיק לכתוב, אתחיל לעשות דברים שעכשיו אני לא עושה. לא רציתי להביט למטה אל המילים שהם תחתיי, אבל סחרחורת תקפה אותי ונפלתי מראש המגדל. אני זוכר שהיא קפצה לעברי ועזרה לי לקום. נשברתי לשברים, אמרתי לה. היא צחקה צחוק פרוע, פיתפה לי את הראש והדביקה בי למצח נשיקה ארוכה ארוכה. זהו.
וואו.
זה אחד הקטעים.
זה מהמם, איזה זיכרון זה. בין כמה היית או בין כמה אתה בקטע הזה?
פה בקטע הזה אני בערך בין 14.
וואו, נשברתי לשברים, ככה אמרת לדליה רביקוביץ', איזה דבר.
כן, זה הדהוד לאחד משיריה כמובן.
ודאי ודאי, לבובה ממוקנת.
נכון.
אבל וואו, אין ספק שזה זיכרון שראוי להתהדר בו, שנועד להיות מונצח, זה... וגם איזה דברים הרי משמעות ומשקל היא אומרת שם.
נכון, כן, זה בעצם העיקר כאן, הדברים שהיא אומרת.
כן.
ביחס לשירה, או ביחס לסיפורת, או ביחס בכלל לכתיבה.
והפלא הזה שזכית בתור איש מאוד צעיר, נער, לצוטט לשיחה כל כך אינטימית ודרמטית.
אני חייב לומר לך, ואנחנו מדברים בינינו הרי, שבסדרה הזאת יש לי גם מפגשים עם ביאליק, אני יושב ליד מיטתו לפני שהוא נושם את נשימתו האחרונה, ואני גם פוגש את דוד פוגל, שנספה באושוויץ ב-44, ואני נולדתי רק ב-63, ואני פוגש את סונה, אברהם בן יצחק, ואני פוגש אחרים.
כן.
כך שכל המחשבה הממוארית הזאת, כל ההיזכרות הזאת, היא היזכרות יותר, הייתי אומר, מורכבת או משוכללת מפעולת היזכרות פשוטה.
ברור.
כלומר, יש פה גם המצאה, אבל שהיא חלק ממני, שהיא חלק מהמימד הנפשי שאני חי אותו וחווה אותו. וכותב אותו.
כן, כלומר הגבולות פה הם...
הכתיבה מאפשרת את קיומו בעצם.
כן, והגבולות פה הם מטושטשים בין עבר להווה וקונקרטי למטאפורי, וגם באמת בין אמת לבדיה, כלומר...
נכון. במידה רבה, הצורה הזאת של אני זוכר שלי, היא סוג של, הייתי אומר, התייחסות לצורה קלאסית של אני זוכר. שהמציא, אפשר להגיד, ג'ו ברנארד, שהיה צייר, היה קשור לניו יורק סקול, אבל גם כתב בערך 1,500 משפטים של I Remember, בין השנים 70-75, שהיו איזה סוג של סנסציה. זה אולי פרויקט הכתיבה האישית, הממוארי המפורסם ביותר במחתית השנייה של המאה ה-20.
וואו, מה שמו שוב? רק שנזמין.
ג'ו ברנארד, זה לא תורגם לעברית.
כן.
אבל אני יכול לתת לך דוגמה, המשפט הפותח את הפרויקט הגדול הזה, זה תרגום שלי, כך שאחריות עליי. אני זוכר את הפעם הראשונה שקיבלתי מכתב שעל המעטפה נרשם, לאחר 5 ימים יש להחזיר לה. ואני חשבתי שלאחר שהחזקתי במכתב 5 ימים, אני אמור להחזיר אותו לשולח. או אני זוכר בתיכון שנהגתי למלא את התחתונים שלי בגרב. אני זוכר שתכננתי לקרוא את עמוד 48 מכל ספר שאני קורא בספרייה הציבורית של בוסטון, אבל די מהר איבדתי בזה עניין. וכולי וכולי וכולי.
זאת אומרת, אתה בעצם דוגם פה, אתה השאלת פה איזו צורה ספרותית שיש לה נפח תרבותי.
ולקחתי אותה הלאה במובן הזה שהיא לא תמיד נשענת רק על היזכרות, לכאורה אותנטית, היסטורית, ארכיאולוגית נקרא לזה.
כן.
אלא פניתי אל ה... כן, אל הדמיון או אל התשוקות שלי או להחמצות שלי.
כן.
אגב, הצורה הזאת התפתחה מאוחר יותר עם ג'ורג' פרק, ששמע על ג'ו ברנארד, והוא כתב צורה כבר עם כללים. פרק אהב כללים, אהב גבולות, ואצלו הזיכרון צריך להיות כזה שהוא יכול להיות גם של אנשים אחרים.
נכון.
נגיד, אם ברנארד כותב, אני זוכר את הסיגר הראשונה שישנתי על גבעה וכולי, הרי שאצל פרק משפט כזה לא יכול להיות.
נכון.
כי רק הוא זוכר, והזיכרון צריך להיות גם של משהו שלא קיים עוד.
זאת אומרת, לזיכרון תמיד יש איזה מימד קולקטיבי, והוא גם תמיד נשחק כל הזמן.
והוא כבר נשחק.
כן.
ולכן נזכרים בו ומחיים אותו למעשה, הופכים אותו לקיים, לרלוונטי. מהבחינה הזאת זה גם לא פרויקטים נוסטלגיים, גם לא שלי, אני מקווה לחשוב.
כן. ואני חייבת לשאול אותך, כאילו להספיק, למה דווקא זיכרון? זאת אומרת, מה יש במלאכה הזאת של ההיזכרות, של הרקונסטרוקציה של הזיכרון, שמושך
אותך? אצלי, לצורך העניין אצלי, בספר שלי, או בכלל אצלי כפרויקט, את שואלת?
כן, כן, בהחלט.
כן, תראי, קודם כל אני מושפע מהצורה הזאת, אני חייב לומר, זאת אומרת, היא מעניינת אותי, כל מי שחווה באיזה סדנאות כתיבה, או באיזה התוודעות אחרת, לצורה הזאת של אני זוכר, פתאום תפס את הקסם הגדול, ואנשים מתחילים לכתוב.
כן.
זה מעורר אותם, זה דוחף אותם לכתיבה, זה סוג של עוגן לאיזה מין פריצה אדירה של, של, של זיכרונות, ויש התענגות בזיכרון הזה. כלומר, המחשבה הזאת שהזיכרונות משתרשרים, ונחשף עוד זיכרון ועוד זיכרון, והפלא של הרצף והסדר. כשג'ו ברנארד כתב, התייחסו לכך, לפרויקט הזה כל מיני, ופול אוסטר כתב איזו הקדמה, כבר לאחר מותו של ברנארד, ג'ו ברנארד גילה מכונת זיכרון. זה פשוט מכונה שהיא פלאית.
כן.
לי זה בא גם מהמקום
הזה. כי זיכרון רוצה חברים, זאת אומרת, זיכרון גורר עוד זיכרון ועוד זיכרון.
בדיוק, בדיוק. זו המכונה הזאת. אצלי זה בא מהמקום הזה שבעצם אני שאלתי את עצמי, מי הייתי בעצם? מי זה הילד הזה? עודד או עודדי, בן 4, בן 10, בגיל ההתבגרות. כלומר, גם זה נשחק במידה מסוימת. ולכן אני לא רוצה ללכת לשם, אני לא פונה לעבר, הוא לא אידיאלי מבחינתי, הוא אף פעם לא יכול להיות כזה. אלא אני מחפש את אני, את האני שלי היום ברחוב, בשכונה, בעיר, במפגשים שקרו, במפגשים שיכולים היו לקרות.
כן.
במפגשים שמעולם לא יכולים היו לקרות. וכולי.
זאת אומרת, העבר מחבר להווה, מחבר לעתיד, ואתה בונה
ממש כך.
את הדמות של עצמך.
נכון, ואפשר גם לראות את זה בדרכי הכתיבה, בדרכי הסיפר, אני חושב, כן, בכל המגעים האלה שבין המספר, המבוגר, שתופס את עצמו, קורא את עצמו, מעדד את עצמו כילד, וחוזר חלילה. וכולי. והצורה הזאת היא גם צורה נורא רפיטטיבית, חזרתית, של אני זוכר, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, זה בדיוק ה... זיכרונות המתגלגלים האלה, הפורצים האלה שאני מדבר עליהם.
כן. טוב, אז בתוך הדהרה הזאת של הזיכרונות, נראה לי שזה רגע נפלא ועם טעם לעוד לסיים בו. אני ממש מודה לך, עודד.
אני מודה לך, נועה.
כיף נורא לשמוע אותך. ותקראו את הספר, אני זוכר.
בהחלט, טוב.
כן, עודד. מנדלוי, תודה. ביי ביי.
כל טוב, ביי ביי.
מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים? שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים שספר כל נמש חרש ובחול נרדם מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם אני רוצה לחזור אל
עכשיו אני אקרא קטע מתוך פטל, סדרה של אסופת רשומות אישיות מאת מבחר כותבים, שערכו אותה אביבית משמרי ומירי שחם, וזה כאמור מתוך הגיליון הראשון, שעוסק בזיכרונות ילדות תל אביבים, וראה אור בשנת 2015. ואני אקרא מתוך ממואר של מאיה הפנר. מאיה היא תסריטאית טלוויזיה, אחת מהכותבות של בטיפול, תיבת נוח, חשופים ועוד, וקולומיסטית, מרצה לקולנוע וטלוויזיה ועוד ועוד. ילידת תל אביב, וזה מתוך הממואר שלה שנקרא יוד סגול. במשך שנים הייתי אחת. צהובת ראש, רזה כזרד, תחובה ואוברולים מגוננים. בראש בלגן, בחדר בלגן, בתיק סדום ואמורה. בבית הספר טסה נמוך, לא עושה עניינים, מגיעה בזמן, מזייפת היענות חלקית לחוקים, מבצעת את המינימום הנדרש. ביני ובין החומר הנלמד חוצצת תדיר כסדה פנימית, חסינה ובלתי חדירה. תכף יתחילו שנות ה-80, בית ספר קטן בצפון הישן של תל אביב. יום לימודים ארוך, חדר אוכל, גונג, ילדי עובדים. המורה מאירה אותי מאוד נתק בשרשרת נתקים ומבקשת שיגש להביא את מם מכיתה סמוכה. היה בינינו חיבור קלוש שבקלושים דרך היכרות לא לנו כלל. ידעתי מי. לבית הספר שלנו הגיע אחרי מסעות בין מקומות, בעלים ובני זוג של אמא, מייבשת אחרת ויותר מארץ זרה אחת. ידעתי מי כפי שידעתי מי היו כולם. בית ספר קטן, אותם פרצופים. והיא ילדה שהולכת קרוב לקירות, לא במרכז, אף פעם לא רצה. ילדה זהירה, עיניים יודעות, צמודה תמידית למעקה לא קיים. כבר היה חם, פסח עבר, ואני צועדת בהתרגשות, נעולה בסנדליי, קרוב לוודאי שברכי חבושות כרגלן. חצי הולכת, חצי רצה על רצפת הסומסום הקרירה. והרי הייתי תלמידה לגמרי מחורבנת, אבל כל כך רוצה להיות בסדר. והנה, אני נשלחת, אני מכולם נשלחת. סומכים עליי. ואולי הרגשתי כבר אז, כי התרגשתי, אבל נדמה לי שלא ידעתי דבר. איך ידע? ילדה, עוד לא בת 10, הולכת בלי דעת להביא אל תוך חייה, לנצח. ילדה, חברה, אחות מבחירה. זה מה שקרה, כי אחר כך כבר לא הייתי אחת. אחר כך נהיינו 2. מבית הספר הביתה, מרחק הליכה של 10 דקות. ואילו אנחנו הולכות את הדרך הזו הקצרה, מדי יום במשך שעתיים לפחות. חלק מקבוצה אבל נפרדות, מקשקשות יותר מכולם, מפרקות את החיים לפרודותיהם, מנסות במגושמות זהירה של ילדות להבין משהו מכל זה. אמצע הדרך הביתה, רחוב ישורון, נגלה לפנינו עץ סטוטים ענקי, צמרתו בשמיים, ענפיו רחבים ומארסלים. אני ילדה שאוהבת עצים, מטפסת, נפצעת ונופלת, אבל לא מוותרת. ברכיים מאותרות דרך קבע ביוד. אם יש לי מזל, אז ביוד הסגול, כי הצהוב שורף שזה נורא. ולמרות שאבא שלי נשבע שוב ושוב שינשוף על הפצע עד שכאב היוד יירגע, היוד הצהוב לנצח מטיל בי אימה. אבל אין שום דרך שאפסיק, וכל עץ אני בוחנת בעיניים של טפסנית. בליטות, שקעים, גובה, חוסנם של הענפים. ויום אחד, בתוך גן העדן של עץ התות המתוק ואמר, אני מאבדת ריכוז. זה קורה כששוב, אפילו שאני משתדלת כל כך, נמרח עליי תות גדול במיוחד. אני יודעת שאני כבר גדולה, שאני תכף בת 10, שאני אמורה לרדת מהעץ לקייה. אבל אני לא, כי על החולצה הלבנה מרוח עכשיו קטם סגול ורחב, קטם שעדיין מעמיק ומתפשט, ומתחתיו עוד אחד ועוד אחד. וכשמבטי ממשיך חרד אל כפות הרגליים, אני כבר כל כך מאוכזבת מעצמי, ומשהו באחיזה נחלש. אני אלופת העצים, טפסנית על, אבל איכשהו מחליקה לי עכשיו הסוליה של הסנדל מבליטתו של העץ, ואני מאבדת שיווי משקל ונופלת בלי שמץ של שליטה. מעליי ומתחתיי שום דבר, רק האוויר ונשימתי הנעתקת. ואני גוף כליל, ילדה רזה מדי, נמשכת מטה-מטה במהירות מפחידה. ומרוב הלם אני נשארת ככה על הקרקע, קפואה. ברור לי ששוב פתחתי את הברכיים, שפיציהן טרם הגלידו מנפילתי האחרונה. וככה אני שוכבת שם, מרגישה את המקום שהגלת שופשף והוסר ממכות הענף, ואת הדם שמטפטף מהפצע שבברך, חמים ומוכר. ובתור כבר תכף בת 10, זהו, אין לי כוח לעצמי יותר. עכשיו אנחנו נשוחח עם אליזה ציגלר, עורכת עיתונות, ספרות וטלוויזיה. ערכה את כתב העת פרוזה, שימשה כעורכת ראשית בהוצאת ידיעות אחרונות, וערכה סדרות דוקו בטלוויזיה, וכיום עורכת ומולית של הוצאת ליריקה. היי, אליזה.
אהלן.
היי, מה נשמע?
טוב.
אז אנחנו בעצם בתוכנית שעוסקת ב... כתיבה ממואריסטית ואוטוביוגרפית, ואנחנו כאן כדי לשוחח על ספר שערכת ממש לאחרונה, בשיתוף עם שי צור, נכון? שנקרא
נכון.
עד קצה הזריחה.
נכון.
וצריך לומר שזה ספר בהשראת סרטו הדוקומנטרי של סילבן ביגל אייזן.
ביגל אייזן.
ביגל אייזן, זהו, זו הדרך להגות את שמו. וזה סרט, סרט דוקו, קורא הלב, שמתעד מפגש בינו לבין אימא שלו, הקשישה, בת ה-94, בדמדומי חייה.
נכון.
מין מסע כזה בשניים של התקרבות ושל פרידה ושל העלאת זיכרונות. ואולי בעצם לטובת המאזינים שלנו שלא ראו את הסרט אולי, אז ספרי עליו קצת, מה בו הפעיל אותך?
תראי, זה סרט, אני זוכרת שהסתובבתי אז בדוק אביב, בפסטיבל.
של הקולנוע הדוקומנטרי.
של הקולנוע הדוקומנטרי. הייתי שם שופטת, אבל של סקסיה אחרת. וראיתי אנשים יוצאים מוארים ממש מסרט. לא ידעתי כלום. נכנסתי לאולם, אמרתי, אני הולכת לראות את הסרט הזה, ראיתי, זה מתחיל בתמונה של שכיב מרע, ממש, אישה שוכבת, נראית כמו מת, הסרט כולו בשחור לבן. ואז הבן שלה בא לבקר אותה, ומתחילים לדבר, והיא מתעוררת לחיים, וזה סרט, הסרט הוא פשוט נפלא, קודם כל, הוא מצולם נפלא, הוא יפה לעין, האישה הזאת מדהימה, היא מצחיקה, היא חכמה, את לא יודעת שום דבר עליה, אין שם, זה אחד הדברים שאהבתי, זה שאת לא יודעת כלום, כן. את רואה בן, את רואה אימא, ושיחה, את לא יודעת את הרקע.
הם נצחים בזמן, הם כמו איזה משל.
ממש, ממש, ובקיצור, הסרט הוא פשוט נפלא. עכשיו, מה שקרה זה שאנחנו נפגשנו אחרי הסרט, אני רציתי פשוט לינק לסרט הזה, כי רציתי להפיץ אותו בכל העולם, והוא
פגשת רצה... את הבמאי, כלומר, את,
כן,
את,
כן,
את סילבן.
כן, כן, פגשתי את סילבן, והוא אמר לי, תשמעי, הסרט, אני לא יודע, כשהוא יצא, אני רוצה שהוא לא יצא סתם לעולם, אני רוצה שיהיה משהו כתוב, כי אנשים כותבים לי דברים נורא נורא יפים בזה. אמרתי לו, תשמע, סילבן, אני אומרת לא לכל אחד שפונה אליי, באמת, כי אני לא רוצה לעשות הרבה ספרים. אני אומרת לך, כן, אין לי מושג מה אני אומרת, באמת, לא ידעתי. ואז כתבתי, זה לקח זמן, בשלתי בתוך זה, כתבתי מכתב לסופרים, אמרתי להם, תשמעו, הנה הלינק לסרט, מי שעוד לא ראה, תראו, תסגרו את המסך, ומה שעולה בכם, זה לא מוכרח להיות קשור בכלל לזקנה ולמוות.
כן.
מה שעולה בכם, מין השראה כזאת. והאמת היא שמתוך 40 פניות, קיבלתי 42...
טקסטים.
טקסטים, באמת, את יודעת עכשיו, בגלל שאמרתם שאתם רוצים לדבר איתי, התחלתי לדפדף בספר, זה נורא קשה לבחור, זה פשוט כל אחד כתב כל כך אחרת, מאיפה שהוא בא, על כל כך הרבה דברים... שכן קשורים ולא קשורים, על פרידה ועל אהבה, וכמובן על הורים, וכמובן על הסוף, וכמובן על המוות, אבל... אז זה נורא יפה, זה נורא מרגש. אני קוראת את זה, אני בוכה, נו. מה? כן. אופן, אני אתחיל לבכות לך, תזורי.
מה יש להגיד? נכון, וככה נוצר הקונספט הנורא מרתק הזה, של אסופת יצירות, שבעצם... הן כולן אוטוביוגרפיות, והן נכתבו בהשראת סרט שהוא בפני עצמו דוקומנטרי.
נכון.
זאת אומרת, זה, ובאמת הן על החיים, והמוות, וזקנה, ופרידה, וקרבה, וחסד, וזיכרון, ושכחה, על הכל. על...
נכון.
אז באמת, אז מה תקראי לנו? איך נבחר?
אוי, זהו, איך נבחר? נועם, יאללה. תראי, עכשיו, ממש, את יודעת, ממש עכשיו פתחתי את הספר והתחלתי לדפדף, יש אישה שקוראים לה קרמלה כהן שלומי.
כן, היא,
לא
היא סופרת, מדהימה, היא כותבת
היא
בפייסבוק.
היא לא סופרת מוכרת, היא כותבת בפייסבוק.
נכון.
משם אני מכירה אותה, היא פשוט מדהימה.
היא פנומנה, אני מאוהבת בה.
בדיוק.
היא פשוט תופעת פייסבוק, נאמר למאזיננו.
נכון.
היא כותבת סיפורים מחייה, והיא גומרת את הנשמה, היא מבריקה.
נכון, נכון.
קרמלה כהן שלומי, תעקבו אחריה. אולי עכשיו, בעקבות התוכנית תהיה, פתאום יהיו לה עשרות.
כן, כי יש מיליוני מאזינים עכשיו.
נכון, מיליוני.
ברגע זה ממש.
ברור.
אז הסיפור שלה נקרא למוארטה צ'יקה, שזה בלדינו המוות הקטן. וזה באמת, היא עקבה בפייסבוק, היא עקבה אחרי ההורים שלה כשהם עוד היו בריאים, ואחר כך עקבה אחרי אבא שלה כשהוא חלה, ואחר כך המעבר לבית אבות, כל הדברים האלה מופיעים. ועכשיו זה באמת הסוף של אבא, אבל היא חוזרת גם אחורה, ו, ולכי עכשיו תבחרי, מה אני אגיד לך?
טוב, את חייבת עכשיו, אחרי זה עשינו לו כזה בילדאפ, את חייבת לקרוא לנו קטע ממה שהיא כתבה.
אני אקרא, אני אקרא, אני אקרא. אני אקרא, הנה, שנייה, אני אחפש משהו. ביום שבו נעקרו מדירתם לדיור מוגן, ישב אבא בסלון החדש על קורסתו הרחבה שהוטלה אל לב מהומת המעבר כמו גנרל שגלה מארצו. חייהם צומצמו ונערזו בארגזי קרטון שנערמו בחדרים. חשבתי לאן ייכנס כל זה, סיפר אחר כך, המום מכך שכל חפץ נבלע במעונם החדש. ועוד חשב לעצמו ששנת הצהריים שלו תדחה אולי, והצטער, שינה היא מפלט מנקמת הגיל. פרקנו ארגז אחר ארגז ודרסנו מועקה ופטפטנו בעליזות מעושה. זה למטבח, זה לארון, נעו לאמבטיה, איפה יעמוד השולחן. הרכבנו מחדש את בית ילדותנו וניסינו לסרטט מתוך הזיכרון החי את הבית המת ולהניחו בזהירות בין הכתלים. אמא עבדה בדממה ונבטה במרץ את הספינה העתיקה אל האי. לי לא היה שום משבר, התעקשה בדיעבד. עברתי משם לכאן וזהו, לא מתגעגעת ולא מצטערת. עברתי בשביל אבא. וחזקה ביתד, יחד החלטנו. מסע השכנוע שלנו נשמעת מזיכרונה. רק אבא ואני. אבא ואני. לפני שנהיה קקמייקה, הומור. הומור הוא נשק. בילדותנו היה מושך אותה לריקוד בסלון, שמאלו כרוכה סביב כתפיה, וימינו במפוחית. בואי נלך לרותי ושם נרקוד ההורה. ידה אוחזת בכנף בגדו והם מסתחררים בחדר. צעדיו רחבים, שלה מדודים, אבא מתיר את החיבוק ושב ומאמץ אותה אליו, היא מתנשמת בפנים סמוקות, אחיותיי ואני מביטות מוקסמות, אבא ואימא שלנו ולא שלנו.
הדבר הזה של השחזור של הבית המת מתוך כן. החיים,
מדהים.
הוא באמת מדהים, מדהים. חזק נורא.
כן.
למה היציאה של הספר זה הייתה משמעותית לך?
קודם כל אני, את יודעת, אני בגיל הנכון, את יודעת, בדיוק ממש עכשיו כתבה לי הסופרת רחל שליטה שהוצאתי לספר, ואמרה לי, הספר הזה הפך להיות המתנה האולטימטיבית של בני גילנו, כי זה, כי אנחנו נמצאים בזמן הזה של ההורים, הזקנים, חלק מתו כבר, חלק לא.
בני ה-60 לערך, נגיד.
בני ה-60 פלוס, נגיד, אני כבר 70, אבל...
כן.
אבל כן. והילדים שלנו שהם כבר, תדעת, בזמן האחרון אני מסתכלת על הילדים שלי ואני אומרת, וואלה, הם כבר לא צעירים.
כן.
זה גם די מדהים.
יש אמירה כזאת של סבתא שלי, שהיא חוזרת עליה שוב ושוב, מסכנים הילדים שלי כבר זקנים. זה דבר שהיא...
אבל זה נכון, הם כבר לא צעירים, יאללה, זה לא יאמן. אז אני חושבת שזה זה. עכשיו תראי, אני אומרת את הילדים שלי, אני גם עשיתי פה איזה מעשה כזה, את ראית בטח את שני קטעים של הילדים שלי, איתמר ויוני. איתמר כתב פעם חלום על אבא שלו לבקשת טיים אאוט, ושי ראתה את זה ואמרה בואי נכניס את זה והוא הסכים, ואז אמרתי טוב אז גם יוני, כי הוא כתב יומן במהלך הצילום של הסרט שהוא לא עשה בסופו של דבר על הסירה של אבא שלו, ואז הכנסתי את הקטעים האלה גם,
כן.
וזה גם נורא מרגש.
מאוד. זאת אומרת, הפרויקט הקולקטיבי הזה של תיעוד הזיכרון והפרידה, והפך, השתלב עם איזה פרויקט אישי, משפחתי גם.
איכשהו, כן, איכשהו. נכון, נכון. לא שזה, את יודעת, זה שני סיפורים קטנים, אבל כן, והרבה אנשים שכותבים פה הם אנשים שקרובים לי, והם סופרים שעבדתי איתם בעבר. ופשוט, העובדה שכל אחד כתב כל כך אחרת, כל כך הוא, את יודעת. זה כל פעם היה מרגש מחדש, כל פעם שקיבלנו סיפור או ממואר או מסע או משהו, התרגשנו, גם אני וגם שי. זה היה נורא מרגש. וגם הבת שלה נולדה בדיוק כשהספר יצא. כי הייתה בהיריון כל מהלך העבודה. זה גם היה נורא מרגש. הכל ביחד. החיים, נו, החיים. ועוד משהו קרה שלסילבן, אח שלו, שחי בבלגיה, חלה פתאום במחלה סופנית, והחליט, כמו שאפשר להחליט בבלגיה, אי אפשר בארץ, שהוא לא מוכן להיות חולה, והוא תכנן את הסוף שלו מאוד יפה, ואת יודעת, עשה את זה שם בבית חולים, עם כדור, עם הכדור הנכון ועם הפרידות הנכונות, וגם את זה הוא עבר רגע לפני שהספר יצא. זאת אומרת, הטלטלות האלה, כי זה החיים.
כן.
את יודעת, זה לא משהו מפתיע, זה פשוט החיים.
נכון, זה מגיע. זה... טוב, אז אנחנו נסיים בזה שאתם חייבים לקרוא את הספר הזה, את קצה הזריחה,
כן.
שערכו אליזה ציגלר ושי צור, וכתבו בו, רק נמנה כמה מהשמות, אדגר קרת ודניאלה לונדון דקל, ולאה איני ורות אלמוג ועוזי וייל, ומאיה הפנר ויהודית רותם ועודד מנדלוי, ששוחחנו איתו בתוכנית גם, וטל ניצן ודקלה קידר ויצחק בנר ועמוס עוז ו... יוסי וקסמן, זה אינסופי.
ואלף
בית
יהושע.
ואלף בית יהושע, ושלום ציון קינן, ונורית זרחי.
נכון.
זה... רבים וטובים.
נכון.
נכון. אז תודה רבה, אליזה. איזה כיף.
כיף, איתך. כיף.
תודה.
תודה, מותק, תודה.
ביי.
ביי, ביי.
להיט. עכשיו אני אקרא מתוך ספר של ז'ורז' פרק. הוא נקרא חלל וחו, מבחר מרחבים. זה ספר שכדרכו של פרק כתוב בז'ורז' פרקית, כלומר יש פה אסופה של מסות, פרגמנטים וקטעים שכולם עוסקים בפנומנולוגיה, בתורת התופעות של המרחב ושל הארכיטקטורה ושל החלל. את הספר הזה תרגמו מצרפתית דן דאור ואבלין אמר. רק אני אגיד עוד על הקטע הזה שברמה אישית, מה שנרמז פה בין היתר זו העובדה שפרק היה ניצול שואה. אני חושבת שההורים שלו נפטרו, נספו כשהוא היה ילד צעיר. אני חושבת שהקטע הזה שהוא מדבר עליו נכון כלפי כל אדם, כמו שמאוד אופייני לפרק. זאת אומרת, הכתיבה שלו היא קולקטיבית, הוא מדבר על הזיכרון באופן כללי, והזיכרון הוא תמיד יצור חמקמק, יצור שמתשטש ונמחה, כי הבתים של ילדותנו כבר אינם, אין לנו שום דרך להכלס אותם בזיכרון, הזיכרון הוא, 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 הוא דבר נזיל ומקוטע ומחורר, אבל בכל אופן, אצלו זה משנה תוקף, כי הוא היה בן לנספי שואה, ובאופן יותר דרמטי אין לו שורשים וזיכרונות מושרשים, כפי שהוא קורא לזה. הקטע הזה שחותם את הספר נקרא המרחב, בסוגריים המשך וסוף. הייתי רוצה שיהיו מקומות יציבים, נייחים, לא מוחשיים, שלא נגעו בהם ושכמעט אי אפשר לגעת בהם, בלתי ניתנים להזזה, מושרשים, מקומות שישמשו כציוני דרך, נקודות מוצא, מקורות, ארץ הולדתי, ארץ משפחתי, הבית שבו הייתי נולד, העץ שהייתי רואה את צמיחתו, שאבי היה שוטל ביום הולדתי, עליית הגג של ילדותי, המלאה זיכרונות שלא הוכתמו. מקומות כאלה אינם קיימים, ומשום שאינם קיימים, המרחב נהפך לשאלה. חדל להיות ודאות, חדל להיות חלק מאיתנו, חדל להיות שייך. המרחב הוא ספק. אני חייב לסמן אותו, לציין אותו ללא הרף. הוא אף פעם לא שלי, הוא לא ניתן לי אף פעם. אני חייב לכבוש אותו. המרחבים שלי שבירים. הזמן עומד לשחוק אותם, עומד להרוס אותם. שום דבר לא ידמה עוד למה שהיה. זיכרונותיי יבגדו בי. השכחה תסתנן לזיכרוני. אתבונן בלי להכיר בחמת הצלומים צהבהבים וקרועי שוליים. לא יהיה עוד כתוב באותיות של חרסין הלבנה מודבקות על שמשת הקפה ברחוב קוקילר. מדריך הטלפון לשירותכם וארוחות קלות בכל שעות היום. המרחב מתמוסס כמו שהחול נוזל בין האצבעות. הוא חולף עם הזמן ולא משאיר לי אלא קרעים חסרי צורה. לכתוב, לנסות בקפדנות לשמר משהו, לעשות שישרוד משהו, לקרוא כמה פתוטים מדויקים מן הריק שמתרוקן, להותיר אי שם איזשהו תלם, איזשהו עקב, איזשהו אות או כמה סימנים. אז בקטע היפה הזה של ז'ורז' פרק אנחנו נסיים, מתוך תקווה להותיר אי שם מין תלם כזה של אות או כמה סימנים. זה נכון שהזמן כל הזמן חולף ואי אפשר כמאמר הרוקליטוס לעבור באותו נהר פעמיים, וכמו שפרק כותב פה, המדבקות הספציפיות שהיו על שמשת הקפה ברחוב מסוים בילדותו הן כבר אינן. הזמן משנה את כל הדברים. אין לנו שום אפשרות ללכוד בדיוק את אותו רגע ואת אותו מרחב של רגע בזיכרון. אבל אנחנו יכולים לכתוב ולנסות לתעד ולהנציח וככה לשמור משהו מהדברים שחלפו וכבר אינם. אז בזה נסיים ונשלח אתכם לכתוב את עצמכם, כתיבה אוטוביוגרפית ויומנית לעצמכם ולמען המשפחות שלכם והילדים שלכם. זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה, אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה שלי, שבלעדיה לא הייתה תוכנית, כי היא פנינה, ותודה לכם שאתם מאזינים לנו, כל התוכניות עכשיו זמינות, סופית, זה קרה, באתר של תאגיד השידור, כאן תרבות, זה קיים בפודקאסט, תיכנסו, תתפננו, תשמעו בלופ את כל התוכניות, ונודה גם לחנות הספרייה בסנטר, הבית הספרותי שלי, של התוכנית, שמאפשר לי לדוג ולשלוט טקסטים, ולשחק בהם להנעתי, ולקרוא אותם לכם פה. תודה רבה, עוד תוכנית של טקסט מניה, נתראה בשבוע הבא. ביי. זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה, אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה שלי, שבלעדיה לא הייתה תוכנית, כי היא פנינה, ותודה לכם שאתם מאזינים לנו, כל התוכניות עכשיו זמינות, סופית, זה קרה, באתר של תאגיד השידור, כאן תרבות, זה קיים בפודקאסט, תיכנסו, תתפננו, תשמעו בלופ את כל התוכניות, ונודה גם לחנות הספרייה בסנטר, הבית הספרותי שלי, של התוכנית, שמאפשר לי לדוג ולשלוט טקסטים ולשחק בהם להנעתי ולקרוא אותם לכם פה. תודה רבה. עוד תוכנית של טקסט מניה, נתראה בשבוע הבא. ביי.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. Possibly say I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn.